שוב שלום לכם, אנחנו בפודקאסט שלי לאן כולם רצים. אני מישאל דגן, הפודקאסט שלי בעצם פונה לחובבי הריצה, לאנשים שאוהבים לרוץ, לאנשים שרוצים לשמוע על ריצה וכמובן רוצים להשתפר בריצה. אנחנו בפרק מספר 29, כמעט 30 פרקים, פרק מספר 29. אני נמצא פה עם פיזיותרפיסט ספורט אלעד לשם, ידידי הטוב, בחור שאני מפקיר את רגליי וגופי באופן תדיר על מיטתו, לא כמו שזה נשמע. גם אני וגם הרבה רצים שלי, רצים חובבים, מתקדמים יותר ומתקדמים פחות, ברגע שהם חובים פציעה, אני יותר משמח שהם פוגשים אותו. אנחנו נדבר היום על נושא של ברך ברכיים. אלן אלעד, מה קורה?
אלן, מה נשמע? בסדר גמור.
יופי, שוב טוב להיות פה. תכלס, ריצה דופק את הברכיים? איך הרמתי לך להנחתה על ההתחלה?
ריצה דופקת את הברכיים. אתה יודע, אומרים שספורט, ספורט לא בריא, זה מה שתמיד אומרים. אבל לא, זה לא באמת נכון, אתה יודע, זה איזשהו מיתוס כזה שקיים, שריצה דופקת את הברכיים, זה לא באמת נכון, אבל כן, יש פציעות.
כן, יש המון, המון רצים שנתקלים בפציעות ברכיים, זה לא בגלל ש... תראה, בסוף זה הריצה דפקה להם את הברכיים, כן, אי אפשר לצבוע את זה אחרת,
כן, אבל... דפקה זה מילה כזאת רצינית.
כן, כן. אבל הגיעו למצב של כאבים בברך כתוצאה מריצה. אנחנו תכף נדבר בדיוק איזה כאבים וכתוצאה ממה זה קורה. אבל מה אנחנו צריכים לדעת קודם כל כשכואבות לנו הברכיים או ברך אחת כואבת, מה אנחנו לא עושים נכון או לאיזה כיוון אנחנו פונים?
קודם כל, לא כל כאב ברך זה כאב שהוא כאב משהו דרמטי, שצריך כאילו לפחד ממנו או לחשוב שהנה זהו, סוף העולם הגיע. צריך הרבה מאוד פעמים בדיקת כאב הברך, כמו כל פציעה דרך אגב, תלוי, חשוב מאוד האבחון, האבחון הנכון, אוקיי?
זאת אומרת, בוא נגיד, המלצה שאני אוהב לתת לחבר'ה שלי שמגיע, תשמע, כואב לי הברך. דבר ראשון שאני שואל אותו זה כמה זמן זה, כבר ככה, או שזה עכשיו בא לו כתוצאה מהאימון או משהו כזה. הרבה פעמים אם זה משהו שקורה עכשיו, כי תגיד לי אם אני טועה, משהו שקורה עכשיו כתוצאה מהאימון או הרגשתי היום בבוקר כשקמתי, אני אומר לו, בוא תיקח יום יומיים, תראה אם יש ירידה באחוזים של הכאב, או שזה נשאר כרוני.
נכון, זה כמו ששואלים את אחת השאלות הכי, זה, האם זה כאב טוב או כאב רע. אז זה נכון, אם זה באמת כאב כזה, אתה יודע, יש הרבה פעמים כאב של תחילת ריצה כזה, כל מיני מחושים כאלה בכל מיני מקומות.
שאנשים לא יודעים להבדיל ביניהם לבין איזושהי פציעה.
אז אנחנו יודעים באמת שזה כאב שיכול לחלוף, ובאמת הזמן של כמה זמן אתה נמצא עם זה הוא חשוב. אם זה באמת משהו שחולף בסוף הריצה, או באמת אחרי יום יומיים אין זכר לדבר הזה, אז מן הסתם אנחנו יודעים שזה משהו שהוא אולי לא שווה להתייחס אליו.
עכשיו, מה הסיפור של הברך? למה תמיד אנשים נפצעים בברך? כאילו, מה המוקד שלו בהקשר של הריצה? אני יודע את התשובה, אבל אני אשמח לשמוע את זה ממך.
אתה יודע, בסוף ברך זה מפרק שסוחב משקל מאוד מאוד רציני, עומס מאוד רציני מהמשקל שלנו, ושבעצם שרץ נוחת על רגל אחת, הוא בעצם בכל אימפקט כזה, בכל דריכה, הוא בעצם עושה כפול שלוש ממשקל הגוף שלו. אז תחשוב כמה זה עומס על האיברים שנמצאים בתוכו.
כפול שלוש ממשקל הגוף שלו, כפול עשרות אלפי צעדים בריצה של...
בדיוק, תחשוב כמה עומס על האיברים הפנימיים, מפרק, מניסקוס, כל המנגנון הזה שקיים בברך, ובגלל זה הפציעות האלה יוצאות החוצה.
אוקיי. איזה פציעות נפוצות אצל רצים בהקשר של הברך?
אז קודם כל, למען האמת, אנחנו מדברים על שתי פציעות הכי נפוצות, כאשר אחת הפציעות, בעצם הפציעה הכי שכיחה בריצה, מחקרית גם, זה פציעה שנקראת פטלו-פמורל. פטלו-פמורל נקראת runner's knee.
אוקיי, רגע, לפני שנרחיב עליה, מה הפציעה השנייה?
הפציעה השנייה זה ITB כמובן, הפציעה שכולם מפחדים ממנה זה.
אבל זה לא ITB, נכון?
בדיוק, אני יכול להגיד לך מניסיון אישי שאני חטפתי ITB, וכאילו, גם אני פיזיותרפיסט, היה לי ITB, וכאילו, כאילו הנורא מכל קרה.
אז יש לנו את הפטלו פמורל, שזה בעצם הראנרס ני, ברך של רצים, מה שקוראים אותה, ויש לנו את ה-ITB. בוא נרחיב עליהם קצת, מה אומר את כל פציעה?
אז בעצם פטלו פמורל, אמרנו, הפציעה הכי שכיחה בריצה, מגיעה אצל נשים יותר, תכף נגיד למה. בעצם מה זה אומר הדבר הזה? יש לנו את הפטלה, פטלה זה עצם הזזה הזאת של הברך, היא בעצם יושבת על עצם הירך, והיא נעה קדימה ואחורה, למעלה למטה, בזמן שאנחנו מכופפים את הברך. ברגע שיש איזשהו...
זאת אומרת, בזמן שאנחנו עושים תנועה של ריצה בעצם.
בעצם ריצה זה סקווט על רגל אחת. הנחיתה הזאת שאנחנו עושים זה סקווט על רגל
כל
אחת.
כל פעם יש כפיפה של הברך ופשיטה שלה
בדיוק.
מחדש.
בדיוק, ואז כן. הפיקה בעצם נעה למעלה, למטה, למעלה, למטה. כל פעם שאנחנו מכופפים את הברך, היא נדחסת פנימה לכיוון המשטח שלה, וכל פעם שאנחנו מיישרים את הברך, אז היא עולה למעלה וכאילו כביכול קצת מרחפת. בגלל כל מיני גורמים, אוקיי? משהו בפוזיציה שמה, משהו בפיזור עומסים, באיפה שהיא יושבת, מופר, ובעצם נוצר איזשהו גירוי.
אגב, למה זה קורה יותר אצל נשים, כמו שכבר זרקת עלי את הנושא?
הסיבה זה בגלל שהאגן של הנשים...
בנוי אחרת.
רחב יותר, מבחינה אנטומית, הוא רחב יותר, ובגלל זה, כשהן עושות את הסקווט בעצם, את הצד של הריצה, הזווית שנופלת... מהירך לכיוון הברך, מרכז הברך,
לוחצת זווית, את הברך פנימה.
היא זווית יותר בעייתית מאשר שגבר נוחת.
אוקיי.
הפיזור עומסים שם בעצם יותר גדול, ומעמיד אותה בפני סכנה, במרכאות סכנה יותר גדולה לפציעה כזאת.
מה אנחנו נרגיש כאילו בפציעה כזאת?
לרוב, יש דברים מאוד מאוד קלאסיים שהמטופל יגיד, שאני אשאל אותו איפה כואב, הוא יגיד הרבה פעמים כאב כללי כזה, הוא ייקח את כל היד ויגיד, כואב לי איפשהו פה מקדימה.
משהו עמום שהוא לא יודע להצביע עליו.
כזה. זה דבר אחד שישר שם לי איזשהו סימן. הרבה פעמים בסקווט כואב, בירידת מדרגות, בכיפוף של הברך, ישיבה ממושכת. אנשים יושבים הרבה זמן, הפיקה כביכול נדחסת פנימה, מרגישים כאב. ומנגד, יגידו שהרבה פעמים התנוחה שמקלה עליהם דווקא, זה ליישר את הברך. הם מרגישים איזושהי הקלה כזאת, דווקא שהם מיישרים את הברך קדימה.
אוקיי. אז אמרנו בעצם מה הפציעה הזאת אומרת, איך מרגישים בעצם, ולמה זה קורה? זה בעצם פיזור לא נכון של העומס, זה משהו מבני, זה משהו מולד, מכני.
קודם כל, אז המשהו המבני הזה אי אפשר לשנות, מה שנקרא את המבנה של האגן זה מבנה קיים, אבל הרבה פעמים הדבר המרכזי, אחד הדברים החשובים בריצה זה בעצם השרירים של האגן. ברגע שהשרירים של האגן, של הישבן, הם חלשים, אז אנחנו נראה שהבן אדם עושה את הצד, את האימפקט, את הסקווט הזה בריצה, הברך בעצם קורסת לו פנימה. והקריסה הזאת פנימה באה לרוב לא בגלל איזושהי חולשה של הארבע ראשי, אלא חולשה של אותם שרירים של הישבן. אז נגיד, זה איזשהו אלמנט שצריך לעבוד עליו.
זאת אומרת, לעשות ממש תרגילים שמתמקדים ביציבות של האגן, בהפעלת שרירי האגן והסובבים אותם.
נכון.
כדי לשמור על היציבות הזאת שהברך לא תקרוס פנימה, בדיוק. ונגיע למצב של פציעת ברך של פטלו פמורל.
לגרום למצב שאתה מגיע למצב של עייפות, השרירים עוד יותר מתעייפים, וגם ככה כאילו אם יש שרירים חלשים באגן, אז הפציעות יוצאות החוצה. אז לחזק אותם מספיק טוב, את אותם שרירים באגן, כדי שאתה מגיע כבר לקילומטר ה-X שאתה עייף, שהם יהיו שם בשבילך, שהברך לא תקרוס לך פנימה.
מתי נדלקת לי נורה אדומה בהקשר הזה של פציעת ברך של פטלו פמורל, שאני צריך כבר טיפול חיצוני, מישהו שיעזור לי?
אני חושב שזה עיקרון שמלווה אותי בתור פיזיותרפיסט, שאני מחדיר את זה למטופלים שלי, שאם זה כאב שהוא, לא יודע, גדול מעל 2 מתוך 10, כאב שהולך ומתגבר תוך כדי ריצה, או גם אחרי הריצה. זאת אומרת, בן אדם שמרגיש פיקס בזמן הריצה, אבל אחרי הריצה הוא מרגיש כאב שמלווה אותו, שלא נעלם אחרי חצי שעה, אלא שמלווה אותו, זה משהו שצריך להתייחס אליו.
כן, האמת שזה, הרבה פעמים זה שאלות שאנחנו שואלים באופן טבעי את עצמנו, רגע, זה כואב לי גם במנוחה, זה מטריד אותי במהלך היום, זה משהו שאני מרגיש אותו בפעולות קיומיות בסיסיות, ואם כן, אז באמת נדרש לבדוק, וכמובן, אם זה כאב שחוזר על עצמו בכל ריצה, למרות שזה לא כואב בשאר היום, אבל בכל ריצה שאני יוצא אליה, אני מרגיש את זה, כמובן, רצוי לפנות לאיש מקצוע בנושא הזה שיקל על העניין.
הרץ בעצם צריך להבין שיש איזשהו כמה שלבים שהוא יעבור בדרך, במרכאות יעבור בדרך, שאם יכאב לו בסוף הריצה וזה יסתכם בזה, אז זה שלב אחד. אבל אם הוא ימשיך לרוץ על הכאב, זה כבר יתחיל ללוות אותו בהליכה. ואם הוא מגיע לשלב שכואב לו בהליכה או בישיבה, בלי קשר לריצה, זה כבר שלב שהוא...
We have a problem.
כן, שמה שנקרא יוסטון.
כן, אוקיי. אז אנחנו דיברנו על הסוג הזה של פציעה, פציעה אופיינית אצל רצים, פטלו פמורל. מה לגבי אימת הרצים, מה שנקרא ה-ITB, ה-Iliotibial Band? מה קורה עם הדבר הזה? מה מרגישים? בוא תספר לי קודם כל.
קודם כל, מבחינת הדבר הזה, מי שלא יודע, Iliotibial Band זה בעצם איזושהי רצועה, שהולכת לאורך כל החלק החיצוני של הירך.
בעצם מאזור המותן כסל.
נכון, זה שיש שריר מאוד די קטן שנקרא TFL, Tensor Fascia Lata, שההמשך שלו בעצם זה ה-ITB, זה הרצועה הזאת שהולכת לכל אורך הירך הצידי, עוברת מפרק הברך.
עוברת את מפרק הברך, וזה בדיוק העניין שלה. בדיוק. ברגע שהיא עוברת את מפרק הברך, שמה החיכוך הזה,
בדיוק.
הוא זה שבעצם גורם לנו לפציעה.
נכון. ברגע שהיא עוברת את המפרק, והיא מתחברת מתחת לברך, אז כל פעם שאנחנו עושים את הכיפוף הזה של ה-30 מעלות בריצה, כיפוף ישור, כיפוף ישור, אז היא בעצם גורמת לאיזשהו חיכוך שמה.
מה אנחנו מרגישים? אנחנו מרגישים כאב, כאילו איפה?
יש תלונה, הכאב יגיע, כאב דרך כלל, בשונה מהפציעה שדיברנו מקודם, משהו כללי, הרץ ירגיש כאב מאוד מאוד ממוקד, דוקר, חד, הרבה פעמים ידווח על זה, נגיד, שהברך ננעלה לו באיזושהי צורה, ירגיש שכאילו פתאום הוא לא יכול, כי ITB ברגע שזה קורה, אם זה תופס אותך, זה ממש איזשהו סוג של נעילה, אתה לא יכול... אתה לא יכול להזיז את הברך, להמשיך להניע אותה.
בוא נגיד שזה לא חייב להיות כזה קיצוני, אבל נכון. יכול להיות ש-ITB הוא קיים שם ונמצא, וראוי שלא נגיע לנעילה הזאת.
נכון, זה עדיף שלא נגיע לשלב הזה, אבל זה איזושהי תלונה ככה שאתה שומע ככה על דברים של ITB.
מה זה בעצם הרצועה, אותה הרצועה נתפסת במה?
גם כאן, ברגע שיש לנו, הגוף שלנו אוהב דברים מאוד סימטריים. ברגע שאנחנו נוחתים, גם כאן אפרופו הפציעה הקודמת, והברך שלנו קורסת פנימה, אוקיי, תדמיינו איזשהו מיתר שהולך על החלק החיצוני של הירך. ברגע שאנחנו קורסים עם כל הירך קצת פנימה, אז אותו מיתר בעצם נמתח. וברגע שהוא נמתח, כל פעם שאנחנו עושים את הכיפוף ישור הזה בזמן הנחיתה, אז הרצועה הזאת מתחככת שם, מתחככת על העצם, על נקודת החיבור שלה.
וזה הכאב שאנחנו
וזה
מרגישים.
וזה בעצם יוצר איזשהו תהליך דלקתי, שפוגע שם ברצועה, וזה בעצם הכאב שאנחנו יכולים להרגיש.
אוקיי, תכלס. הרגשנו את הכאב הזה, מה אנחנו עושים עם זה הלאה?
קודם כל, עוצרים. קודם כל, עוצרים, לא רצים על
הילדים
זה.
הילדים שלי אומרים, קודם כל, חושבים.
כן, זה אצל רץ, אחרי בקילומטר ה-15, להגיד לו לחשוב, אני לא יודע אם זה, כן. אם זה כזה קל לעשות.
כולנו מכירים את
אבל,
זה.
אבל
עוצרים לא לרוץ על זה?
אבל כמו הקטע של הדורבן נגיד, אני פיזיותרפיסט שתמיד יגיד, אל תרוץ על הכאב הזה. יש פציעות שאתה לא רוצה להיכנס אליהן. ו-ITB זה מסוג הדברים האלה. כי זה בדיוק מה שעושה את ההבדל בין לצאת מזה אחרי שבועיים, לבין לצאת מזה אחרי 3 חודשים. ואני אומר לך מניסיון כאילו,
אישי.
אישי.
הסנדלר שהולך יחד.
אז קודם כל באמת לעצור ולא לדחוף על הכאב. הדבר השני, זה באמת להתחיל לעבוד על זה. זאת אומרת, להבין כאילו למה זה קרה. אם זה באמת קרה בגלל איזושהי חולשה שמגיעה מהאגן, מהשרים של האגן, כי בקילומטר, סתם אני אומר, בקילומטר ה-15, העייפות מתחילה כבר לצאת החוצה, והשריר לא מספיק חזק בשביל להרזיק אותך, אז צריך, נגיד, לעבוד על חיזוקי שרירים.
אגב, זה יכול להיות פציעה שרצים מרגישים אותה רק בשלב מסוים בריצה, כלומר, היא לא תהיה על ההתחלה, אבל היא תגיע באופן קבוע אחרי 10 קילומטר, כי...
כן, בהחלט.
כי השרירים מתחילים להיות עייפים.
נכון.
כי אני שומע תלונות כאלה המון אצל רצים, שהם יודעים ש... עד 10 קילומטר הכל טוב, ואז נכנסים, סתם זרקתי 10 קילומטר, ואז הם נכנסים לקילומטרים הבאים, ופתאום הם מרגישים את ה...
אני אגיד לך מה קורה אתה יודע, להיות פיזיותרפיסט, זה קצת כמו להיות גשש בלש כזה בטיפול הראשון, שאתה מנסה להבין למה זה קרה, רוב המטופלים של ה-ITB...
חוקר משטרתי.
בדיוק, רוב המטופלים של ה-ITB זה חבר'ה שאיזשהו עומס מצטבר, או שהגבירו פתאום את הקצב, נכנסו לאיזושהי התלהבות, או שהגבירו את הנפח בצורה לא מדורגת. ככה זה בדרך כלל צץ החוצה הסיפור הזה.
אוקיי. איך יוצאים מהדבר הזה? זאת אומרת, מה הפעולות שאנחנו נעשה בטיפול פיזיותרפיה, או בכל טיפול אחר, שיצליחו להוציא אותנו מהדבר הזה?
אז אנחנו נורים בעצם על העקרונות שדיברנו בפרק הקודם. אחד, זה שחרור של הרקמה הרלוונטית, אם זה שחרור של הרקמה של האגן, אם זה שחרור עצמו של ה-ITB.
זאת אומרת, בטיפול אתה ממש תעשה את האזור שם או תמתח אותו?
מה? אנחנו מעשים את האזור גם של ה-ITB עצמו וגם של האגן, של השרירים של האגן, בגלל שבעצם ה-ITB מתחיל משם, אז גם לשחרר את האזור הזה מבחינת רקמה עצמה. אנחנו עובדים נקודתית גם. יש אופציה של לעשות, מה שאני אוהב לעשות בטיפול, זה דיקור מערבי. אוקיי? Mm-hmm. זה טכניקה מעולה ל-ITB. שהמטרה של הדיקור על קצה המזלג זה כאילו שחרור של שרירים עמוקים. אוקיי? אז okay. אם אני משחרר אזורים מסוימים, יורד לי עומס מהאזור הבעייתי שלי. מעבר לזה, כמו שדיברנו...
אגב, עד כאן זה גם דברים שאנחנו יכולים, חוץ מהדיקור המערבי, אבל זה דברים שיכולים לעשות בשלב ראשון בבית.
חד משמעי.
גליל... גליל עיסוי מסוים, אם אנחנו מתגלגלים עליו עם משקל הגוף שלנו באזורים הרלוונטיים, אם זה עיסוי עצמי בכל מיני עזרים.
נכון. הערך המוסף, בעצם הדבר שאני אולי יכול לתת, זה בעצם המתיחות הספציפיות או החיזוקים הספציפיים שמטופל, שהרץ בעצם לא יודע להגיד כאילו למה זה בעצם קשור. הוא בעצם יעשה את העיסוי עם הגליל על ה-ITB, אבל יפספס נגיד את הנקודה שצריך לעשות גליל גם על האזור של האגן, של הישבן, שזה שני דברים קשורים.
הוא שומע אותנו, הוא לא יפספס את הנקודה.
בדיוק. אז אנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על חיזוקים, כמו שדיברנו, החיזוקים של האגן.
תן לי את מה שנקרא, אתה יודע, אני אוהב מספרים, אין מה לעשות, אנשים רצים, הם רוצים מספרים, כמה קילומטרים רצתי, באיזה קצב ומה התוצאה וכן הלאה. ITB באופן ממוצע גס, אם התנהלתי נכון, כמה זמן לוקח לי לצאת מזה?
גם זה מאוד תלוי מתי אתה תופס את זה. אוקיי, אתה יכול לרוץ על זה ולהאריך לך את הזמן של של ההחלמה, ואתה יכול להרגיש את זה, אבל גם זה מאוד, זה משהו שהוא מאוד אמורפי, משהו מאוד דינמי. זאת אומרת, אדם שפתאום מתחיל להרגיש את ה-ITB, והוא חושב שהוא תפס את זה בזמן, וגם אנחנו חושבים שתפסנו את זה בזמן, זה יכול להימשך. אז הטווח הוא באמת מאוד גדול. ITB יכול לקחת גם 3-4 חודשים, אבל זה יכול להיעלם בטיפול נכון ובמנוחה נכונה ובניהול נכון 3 שבועות.
אוקיי, אז אם בעצם אנחנו מסכמים את הפרק הזה בנושא פציעות ברכיים של רצים, אז יש לנו את הפטלו-פמורל, פמורל? פטלו-פמורל, שזה בעצם מה שנקרא runner's knee, ברך של רצים, כאב עמום כזה,
קדמי
עמום כללי, שלא יודעים תמיד להצביע על אותה נקודה, ויש לנו את הפציעה הנפוצה של ה-ITB, ה-iliotibial band, בעצם דלקת באותה רצועה שמחברת בין ה-iliו לבין הטיביה, ועוברת כמעט על כל הרגל, ועוברת את הברך, והחיכוך שלה עם הברך גורם לנו את הכאב הזה. דיברנו על איך ניתן למנוע את זה, כמובן על ידי חיזוק שרירים רלוונטיים, בדגש על האגן וכל מה שגורם לברך לזוז מצד לצד, לקרוס פנימה במהלך הריצה ולהביא אותנו לפציעה. דיברנו על הנושא של ITB, עצור, אל תרוץ על זה, אל תחמיר את זה, עצור, תטפל, כי כל המשך ריצה על הדבר הזה יכול, אתה יכול לשלם על זה אחר כך ריבית.
אתה מעריך את משך ההחלמה.
מעריך את משך ההחלמה. אז קודם כל תודה רבה אלעד שהרחבת לנו את הידע בנושא הזה. בכלל נושא של פציעות ברכיים הוא נושא שאפשר להעמיק בו ולהעמיק בו, אבל בדרך כלל זה יבוא באחד משתי המקומות האלה, בשתי הפציעות האלה. בוא נגיד שאם אתם רצים, סביר להניח שבמהלך קריירת הריצה שלכם חוויתם אי פעם, ועוד תחוו אי פעם, איזושהי פציעת ברך, אבל תעשו סטופ, תנהלו את זה נכון, כמו שאנחנו תמיד אומרים, תפנו לאיש מקצוע במידה וזה לא עובד, ותפנו בזמן, ותחלימו. בהצלחה לכולם, תודה רבה, ונשתמע בפרקים הבאים.